פרק ה' בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקי הם שלושה. האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית. הטיפול זה העסק בפועל שאדם מתעסק בענייני העולם הזה, והטרדה העולמית זה במחשבות אודות הדבר. השני זה השחוק והלצון, והשלישי זה החברה הרעה. נדבר בהם אחד אחד. הנה הטיפול והטרדה, כבר דיברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם. כיוון שאדם טרוד בענייני העולם הזה, אז לכן המחשבות שלו אסורות באזיקים של המסע אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה, ואז המחשבות אינן פנויות להתעסק בענייני המעשה שנצרך לתורה ולמצוות. חכמים עליהם השלום בראותם זה אמרו, הביא ממעט בעסק ועסוק בתורה. היות שאתה טרוד כל הזמן וחושב כל הזמן בענייני העסקים ובטרדות העולם הזה, אמרו הביא ממעט בעסק ועסוק בתורה, כי ממילא לא ריבוי המעשה מביא את התוצאה. אם תרבה בעסק לא תרוויח יותר. אז ממילא הביא ממעט בעסק. אם יש גזרה שנקראת וזעת אפיך תאכל לחם, ולמרות שנפסקה הלכה כרבי שמעון, נפסקה הלכה כרבי שמעון בר יוחאי, שאמר בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים ורעו צונכם, כמו שפסק הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, נפסקה הלכה כרבי שמעון, ומכל מקום הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם, והרבה עשו כרבי שמעון שהוא סובר הנהג בהם מנהג דרך ארץ. רבי שמעון אומר לא לעשות כלום, וכך נפסקה הלכה, שכל אחד שהבינו מדעו ופרש מכל החשבונות של האנשים מתעסק בתורה, הרי זה קודש קודשים, והקדוש ברוך הוא ימציא לו את כל סיפוקו וצרכיו. אבל הרבה עשו כרבי ישמעאל, שסבירה להם הנהג בהם מנהג דרך ארץ ועלתה בידם. אז מי שמניח את עצמו ביד הגזירה של ההשתדלות, מה שנקרא בזעת אפיך תאכל לחם, אז אמרו חכמים, מביא ממעט בעסק, מעסוק בתורה, כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו, כמו שהסברנו. אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו, עבודת שמיים. על כן הצטווינו לקבוע עתים לתורה, אז לכן קודם כל אדם צריך לקבוע עתים לתורה לפני שהוא יוצא למלאכה, כמו שאנחנו עושים, קמים מוקדם בבוקר ולומדים קודם כל תורה, מתפללים ולומדים עוד פעם תורה, ואחר כך יוצאים יש לדרכו ולעבודתו. יש כאלה ממשיכים בעבודת השם מלאכת שמיים, יש כאלה עובדים בעבודת כל העולם, מה שנקרא עבודה בעיניים. וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם לשיגיע לזהירות. זאת אומרת, צריך לקבוע עתים לתורה, כיוון שאם אדם לומד תורה, רק כך הוא יכול להגיע לזהירות. כמו שאמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל. בלי התורה אדם לא יכול לזהר במעשיו. אם יעשה כל תצדקה, לא יצליח. והוא מה שאמרו זכרם לך, ולא עם הארץ חסיד, הוא לא יכול להיות עובד השם. אם הוא עם הארץ ולא לומד תורה, הוא לא יכול להיות חסיד. וזה כי הבורא יתברך, שמו ברא, היצר הרע באדם, הוא שברא תורה תבלין לו. הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא את יצר הרע, והוא קורא לו הרע, שאין רע ממנו. אבל הוא אומר, אני בראתי יצר הרע, אבל גם בראתי תורה תבלין לו. אתה לא יכול לבטל אותו לגמרי, אבל התורה מטבלת אותו. קח סלק חי, מר, טבל אותו, בשל אותו, יהיה מתוק. התורה מטבלת את יצר הרע. אם לא היה יצר הרע, לא היה מוליד ילדים, לא בונה בתים, לא בונה מלבושים, לא עושה שום דבר. אבל התורה באה ומאזנת אותו, מתשתמש ביצר, אבל במידה. אז בלי התורה אין רפואה ליצר הרע. וכמו שאמרו, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. והנה פשוט הוא, שאם הקדוש ברוך הוא לא ברא למכה הזו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא אדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה. ומי שחשוב לנצל זולתה אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. אז כבר מודיע לנו הרמח"ל הקדוש, שמי שחושב שעשה איזה פטנטים, אומר לא, אני אסתדר עם יצר הרע. אתה לא תוכל להסתדר. השם אומר שלמכה הזאת יש רק רפואה הזאת, והוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. הוא אומר, אני יודע מה כוחו של יצר הרע, אני נתתי לו את הכוח, אי אפשר עליו, רק עם זאת התורה. כל תרופה אחרת שתיקח, שאתה משער שהיא תהיה טובה, לא תועיל. ובסופו של דבר, אדם ימות בטעותו, ויראה ויכיר זאת רק בסוף, לאחר שימות, כשימות בחטאו. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר בו ושולט עליו. זאת אומרת, האדם אפילו לא מרגיש עד כמה הוא נשלט על ידי יצרו. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו. זאת אומרת, מובטח לאדם שימות בחטאו ותאבד נשמתו אם לא ייקח את התרופה שהיא התורה בלבד. זוהי התרופה. למה זה דומה? עדיין הוא מסביר לנו, שלא תחשוב שאתה מבין. הנה אני מביא לך עוד דוגמה שתבין. למה זה דומה? לחולה שדרש ברופאים, והכירו חוליו, ואמרו לו שיקח סם זה, הצביעו לו על סם תרופה מסוימת בלבד, והוא מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, הוא בכלל לא מבין ברפואות, יניח הסם ההוא, לא ייקח אותו, ויקח מה שעולה מחשבתו מן הסמים, נראה לו שהכדורים האלה טובים, זה הצבע המוצא חן בעיניו. הוא אומר, אני אוהב אדום. אז הוא לוקח את התרופה הזאת באדום. למה ככה הוא החליט? טיפש מטופש. אדם שיכנס לבית מרקחת ולא ישאל את הרוקח מה לקחת תרופות, והוא בוחר לעצמו מה שהוא רוצה שם, ובולע הוא ימות. התרופות יהרגו אותו. מה שאתה חושב שזה תרופה, זה יכול להיות הרעל הכי גדול. הלא ימות החולה הוא ודאי, אם הוא לא לוקח את התרופה המיוחדת לחולי שלו, שהצביעו על המרופאים. כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי של יצר הרע ובכוח המוטבע בו, אלא בוראו שבראו. זה כמו מי ששם פצצה, רק הוא יודע לנטרל אותה. הוא יודע איזה קומבינה הוא עשה, ושגם אם יבוא מישהו נטרל אותה אחר, הוא יתפוצץ. ברגע שהוא יגע בו, הוא יתפוצץ. אז אומר הקדוש, אני יודע איך להוציא ממך את היצר הרע, רק על ידי לימוד התורה. וזה הזהירנו שהרפואה זה התורה. אז מי איפה יניח את התורה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה? אז מה אתה יכול לקחת זולת התורה אם זה רק התרופה? ואז מה התוצאה? ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר על המדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול. שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. הוא יגיע למצב של יובש גמור, שאפילו לא יעלה בליבו לבקש את האמת. אתם רואים, יש אנשים חיים, אין להם שום שאלות, מבסוטים, נוסעים, הולכים, טיינים, אוכלים, שותים, אין להם שאלות. די, יצר הרע ייבש להם את המוח. זהו, הכל ברור, הכל נהיר, מגיעים לנושא הזה, סליחה, לא רוצה לשמוע, אל דבר איתי, סליחה, שלום, בוא, אתה רוצה שער חבר שלי? עזוב, מה קרה? מה, תשמע משהו? לא, אני יודע לאן זה מוביל, עזוב. הם כבר נהיו יצר הרע. כבר לא צריך את יצר הרע בכלל. סנג'רים. זהו, הם כבר עושים את הכל, חיילים טובים, והם אומרים לי, יצא, אתה יכול ללכת, חפש חברים אחרים, אנחנו כבר מכוחותיך. זהו. האחים הוא עוסק בתורה, בראותו דרכיה, ציווייה, באזהרותיה. הנה סוף סוף מאליו, התחדש בו התעוררות, שיביא אותו לדרך הטוב. הנה אתם רואים, כל מי שיושב ולומד תורה, שיעור, שניים, שלושה, ארבעה, פתאום מתחיל להבין, בוא הנה. תשמע, זה אמיתי. זה נכון, איך לא שמתי לב? תראה איזה דברים ברורים, איזה דברים מפוקחים, איזה דברים נכונים. בוא הנה, זה דברי טעם. אני חשבתי זה משהו קיצוני, שחור, חשוך, מפעם, וזה. התורה מדברת על כל הזמנים, כל העתים, על כל המצבים. מהבוקר שקמים עד שהולכים לישון, כל השנה, כל החיים, כל מצב ומצב, התורה אומרת לך מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא. וזה נכתב לפני למעלה מ-3,300 שנה, נכתב לנו, וזה קיים מלפני הבריאה, ועל פי התורה נבראה הבריאה. זאת אומרת, כל מה שמצוי בעולם כתוב בתורה, כי הקדוש מסתכל בתוכנית, ועל פי התוכנית בראת העולם, הסתכל בו ראיתה וברא עלמה. אז מה יכול להיות בעולם? רק מה שיש בתורה. לא יכול להיות בעולם משהו שאין בתוכנית. רק צריך עיניים למצוא את זה. לא כולם יש להם את העיניים, לא כולם מתמצאים. כמו אנשים רואים מפה, לא כולם מבינים במפה. אלה שלמדו יודעים, אלה שלא למדו לא יודעים. מה זה כחול? מי שמבין יודע, זה נהרות, זה אגמים, זה. מה זה ירוק? אז הוא מבין שיש פה ירק, יש פה זה, יש פה ג'ונגל, יש פה יער, יש פה חורשה, יש פה משהו. מה זה חום? הוא יודע, זה הרים, גבעות, זה גם. אתה יודע, כל הכבוד. אז זאת אומרת, מי שמסתכל בתורה יכול לצלול בתוך האותיות ולמצוא עוד ועוד. הרמח"ל עצמו מביא בדעת תבונות שהתורה בכתב שבתורה זה כמו גחלת עמומה. האותיות הן שחורות, נכון? זה כמו גחלת עמומה, שאם אתה מנפנף אז יוצא להבה ונהיה אדום ונהיה צבעים ונהיה גוונים ונהיה ונהיה ונהיה. הוא אומר, אתה רואה פה ארבע אותיות, איפה? אם תנפנף תשב הרבה הרבה, תעיין, תמצא פה גימטריות ותמצא פה רמזים, תמצא פה סודות ותמצא פה, אתה יודע כמה יש פה במילה. הגאון אמר, הגאון מווילנה אמר, שבבראשית, במילה בראשית, יש את כל תרי"ג מצוות. והוא אומר שבבית של בראשית יש את כל התורה כולה. אז פעם אחת הוא הגיע לפדיון הבן, שאלו אותו איפה רמוס פדיון הבן בבראשית, אז הוא אמר, בן ראשון, בן ראשון אחר 30 יום תפדה. כן. בקיצור, מי שנכנס לתורה ורואה דברים, חבל חבל הזמן, אנחנו רק נוגעים בתשתית, בשתית, כן, בכריכה, רק בשביל להחזיק, שיהיה לנו כלים להחזקה, כי המידות זה הדבר שעליו תבוא התורה. אבל זה מי שיודע איך שמכינים את היציקה ואת העמודים, ככה יעמוד הבניין. אם לא תיצוק את הדברים במדויק, אז אתה יודע מה, הבניין יסטה אפילו כמה מילימטרים בהתחלה, ככל שיגבע אז הוא יהיה מגדל פיזה, ואז לך תעשה לו חיזוקים עכשיו. אז זאת אומרת, אם אנחנו בונים את התשתית נכון, עכשיו שתבוא התורה תבוא טוב. כמו שאמר הגאון מבינה, יערוף כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי. התורה זה כמו מטר. המטר כשהוא פוגע בזרעים של חיטה מצמיח חיטה, בזרעים של פסמים מצמיח פסמים, זרעים של קוצים מצמיח קוצים. המטר הוא משקיע ומרווה, אבל השאלה מה התשתית, במה הוא פוגע. אם הלב של הבן אדם, המידות שלו זה בשביל שיהיה מרח חיטיה, שהוא יהיה אחד שרוצה ללמוד תורה כמו שצריך, שאלה שלומדי תורה נקראים מרח חיטיה, אלה האדונים שיש להם את החיטים. החיטים זה המזון של כל העולם. אדם לא יכול לחיות בלי לחם, מזון של כל העולם. מה מזין את כל העולם? התורה הקדושה. אם הוא רוצה להיות מרח חיטיה, כשהתורה תיכנס על ליבו הוא יצא גדול בתורה, תלמיד חכם עצום. אחד שיש לו זרעים בתוך הלב של זיכוי הרבים, של הפצת תורה, כמו בסמים שריחם נודף לכל מקום, ככל שתיכנס התורה לליבו אז זה ישקה וירווה את הזרעים האלה שבלב, ואיך שהוא יגמור את הלימוד ישר לך להפיץ את זה ישר. הוא אומר לו עוד ועוד ועוד ועוד, הוא לא משאיר לעצמו, ישר מפיץ את זה וריחו נודף בכל העולם. יש אחד, יש לו זרעים של קוצים, הוא רק שוויצר, הוא רוצה לקנטר את האנשים. תגיד לי, מה זה, מה זה, מה זה? רק שאלות ככה, מקשה על אנשים שלהראות את ידיעתו על חשבונם. אז כל מה שהוא לומד, איך הוא שמח, ישר על הקרב. כן, יוצא החוצה, תגיד לי, אתה יודע אולי זה וזה וזה? שער מחפש אנשים להפיל אותם. זה קוצים. אז הכל תלוי בתשתית. אז יערוף כמטר לקחי.
כמו שכולם שאלו עם הרמב"ם, עם הבחירה.
כן, כן. אז הוא אומר, הנה סוף סוף, מאליו התחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב. הנה סוף סוף מאליו התחדש בו התעוררות שתביא אותו אל הדרך הטוב. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, הלוואי אותי עזבו בתורתי ישמרו, שמאור שבא מחזירן למותיו. זאת אומרת, אם אדם ילמד תורה, סוף סוף מאליו תתחדש לו את עוררות, שתביא אותו על דרך הטוב. אפילו מי שפרש מן התורה, אם יחזור לתורה, היא תאיר דרכו מחדש. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזבו. כלומר, היה עדיף להם בני ישראל, שהיו עוסקים בתורה אף על פי שמזלזלים במצוות, מאשר שיקמו כל המצוות ויעזבו את לימוד התורה. כי כל זמן שעוסקים בתורה יש להם חיבור ושייכות עם הקדוש ברוך הוא, כי קודש בריך ואורה את אחד, וכתוב כי עמך מקור חיים באורך נראה אור, וזה המאור שבה, שהמאור שבה מחזירן למותיו. אבל פשיטה שאין מדובר במי שלומד שלא קיאות, כגון מגלה פנים בשלו כהלכה, או לומד במקומות שאין רוח חכמים נוחה מהם, או לומד על מנת לקנטר, או שמזלזל בה חס ושלום. וכן מצינו אצל דואג שהיה מופלג בתורה, ואף על פי כן אין לו חלק לעולם הבא, כיוון שתורתו של דואג הייתה מן השפה ולחוץ. לדעת תורה הוא ידע כמו באוניברסיטה, אבל זה רק היה מן השפה ולחוץ, אבל תוך תוכיותו זה לא היה בשביל קיים תורה, כמו שכתוב התיסה וריתיע לפיך. היום אל הרשע בתיסה וריתיע לפיך, פרש רשי על לפיך ולא בלב. ביום אל הרשע, מה לך לספר חוקיי בתיסה וריתיע לפיך ובלב אין לך כלום? אז זאת אומרת, אדם עדיף לו שיתעסק בתורה ויהיה מחובה לתורה כל הזמן, מאשר ירוץ אחרי מצוות לעשותם כשאין לו חיבור לתורה. מה הפירוש? כי גם אין עם הארץ חסיד, בלי ללמוד תורה זה לא ידע איך לדקדק במצוות לעשותם כראוי. ומצד שני, לא היה לו חיבור לקדוש ברוך הוא, ממילא לא יבטל את יצרו. אז היצר ישלח אותו לעשות מצוות, כמו אנשים חילונים שמתהדרים. אל תראה אותי ככה. אני מניח תפילין, אני ככה, ואני ככה, ואני ככה.
אבא שלי היה ככה.
אתמול ביקש מני, מישהו ביקש מני, פגש מישהו במונית, הוא אמר לו, תשמע, בוא, זה הרצאה של הרב, זה וזה. אמר לו, לא, לא, אני לא יכול כאן לעשות, אבל אם הוא יברך אותי שיהיה לי זיווג, אז בעזרת השם אני נניח תפילין.
יפה.
אז לא הסכמתי לברך. לא הסכמתי. אני לא הסכמתי לברך. מדוע? א', איך הוא ידע בכלל שהזיווג בא לו בגלל ברכה? ממילא אם הוא ימצא עכשיו בחורה, סתם דוגמה, אז מה, הוא יניח תפילין?
גם לא.
הוא לא התנה בזה שהוא ימצא את ברגע שהוא ימצא בחורה, הוא זה אמר, אם אני אברך וזה, אז הוא זה. זה אחד.
זה בשביל משהו.
עכשיו מה הוא יעשה? הוא יניע תפילין. וממני הוא יקבל את הברכה שימצא זיווג. ומה הוא ימצא? בחורה חילונית. ואז הוא יניע תפילין, אבל יעבור על טהרת המשפחה. אז אני אברך אותו שיניע תפילין ויעבור על כרת.
אבל
שלא לשמוע, אתה קבעת?
אני ככה אני יודע, אני לא יודע.
כתוב שאם מתוך שלא לשמוע, אם לא היית מאחר ומפספס שיעורים, היית יודע שמתוך שלא לשמוע, אם בלא לשמוע, יש תוך להגיע ללשמה, אז מדובר שמתוך שלא לשמוע בנשמה. אם אין תוך, אין תוכן פנימי עם כוונה להגיע ללשמה, כל מצווה שלא לשמה אין בה שום דבר. כלום, אין עליה שכר ואין שום דבר.
אתה רוצה להגיע לשמה.
למה? כי הוא עושה את זה לאיזשהו צורך, לא לשמה, לא לשם השם, לא לשם המצווה. יש לו אינטרס כלשהו, לא משנה מה הוא.
הוא מעמיד גם
תנאי
באיזשהו מקום. כאילו הוא חושב שהוא עושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא.
כן, כן. כן, אבל זה לא מפחיד אותי כל כך, לא אכפת לי שיתנו תנאים. אבל בן אדם שאומר אני אקיים מצווה אחת בתמורה למה? שתתחתן עם אישה ותחיה חיי הפקר. איזה מין דבר זה? איפה הוא נסע במונית כבר? הבנת? אם היה לפניי, אז לפי המבחן שאני רואה את האנשים, פחות או יותר רואים מה הכיוון. מה אתה אומר? לא, לכן לא הסכמתי לבנות אתר לשידוכים. אני יודע איזה עבירות יצמחו מהשידוכים האלה. אני אתפוס אומנותו של הקדוש ברוך הוא שהוא מזווק זיווגים, אני אתפוס אומנותו. הייתה מטרונה אחת שאמרה, מה הבעיה? היא שאלה, מה הקדוש ברוך הוא עושה מאז הבריאה? אז אמרו להם, זווק זיווגים. אמרה, וזה בעיה לזווק זיווגים? יש לי 1,000 עבדים ו-1,000 שפחות ואני אזווק אותם. העמידה את כולם, אמרה, אתה לזה, את לזה, סדרה את כולם, בסוף פצעו אחת השני, כסחו לה את הבית. אני חושב לזווק זיווגים, זה הולך כל כך פשוט. לא פשוט בכלל. תלכו לרבנות, תראו כמה שזה לא פשוט. בכלל לא פשוט. אז זאת אומרת, אז לכן רבו ישי, הנה בכלל זה... אני לא נכנס לנושא הזה, זה תלך לרב חיים קניבסקי ויגיד לך מה לעשות. אני לא מתעסק בדברים כאלה. לכן אני מברך תמיד שיזכו לזיווג הגון. אני מתנה את זה בזיווג הגון. אם זה לא זיווג הגון, אני לא נתתי ברכה, רק זיווג הגון. אם תשימו לב איך אני מברך, זה הכל שהולך לתורה. אם זה לא הולך לתורה, חבל על הזמן. והנה בכלל זה גם כן קביעת העתים אל חשבון המעשה ותיקונו. צריך לקבוע עתים, אמרנו, לעשות חשבון של המעשה שאדם עושה ותיקונו, איך לעשות אותו מתוקן ושלם כראוי. כל המעשים, אתם זוכרים את הפתק, כן? אתם בטח ממשיכים, לא? ממלאים את הדף, לא? חרת ברת. תמשיכו ככה, תלמדו ואל תעשו, זה נקרא מן השפה ולחוץ. שם ירחם. כמו שכתבתי למעלה, ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פני מעסקיו, אם חכם הוא, ודאי שלא יאבדהו. אתם רואים, ומלבד זה, אם יש לו פני מעסקים, כל מה שאדם תעסק לצורך, לא שלא לצורך, אם חכם הוא, ודאי שלא יאבד את הזמן. זמן לא מאבדים, זמן זה הדבר הכי יקר שיש. אלא יוחז בו מיד ולא ירפהו, לעסוק בו בעסק נפשו בתיקון עבודתו. וזה המפסיד. מה זה? מה זה? הטיפול והטרדה בענייני העולם הזה. וזה המפסיד, אף על פי שהוא היותר כללי, שרוב בני האדם הם טרודים בענייני העולם הזה. הנה הוא היותר קל למי שרוצה למלט, שימלט ממנו. אתם רואים? מי שיש לו את הטענה והטוענה, אני עסוק, אני תרוד. שמעתם את זה, אנשים אומרים, תרוד, תרוד, אתה יודע מה זה, איזה תרדה יש לי, תרוד, תרוד, איפה יש לי זמן? איפה יש לי זמן? זה הכי קל להשתחרר מזה, זה עוד נקרא בעיה קלה. מתוך השלוש, שזה השחוק והליצנות, שזה הדבר השני, זה הרבה יותר גרוע. זה הרבה יותר קל להשתחרר. מה צריך לעשות רק? לשבת לקבוע עתים לתורה, והמאור שבא מחזירו למוטב. אבל השני הוא קשה יותר, קשה מאוד. זה השחוק בלצון. כי מי שטובע בם הוא כמי שטובע בים הגדול, שקשה מאוד להימלט ממנו. כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם, עד שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו. והרי הוא כשיקור או שוטה, אשר אי אפשר לתת להם עורמה או להנהיגם, כי אינם מקבלים הנהגה. כל דבר שאתה אומר לו, הוא צוחק ומתלוצץ, והכל לוקח בצחוקים. היה יום אחד יהודי עם קרבת משפחה שהיה בריון, בריון, חזק מאוד הבחור, לוחץ לך יד, יש לך בעיה להוציא אותה אחר כך. גם ליישר אותה יש בעיה אחר כך. והיה אוהב לצוות אנשים ככה, מצחוק כזה. מה לבן אדם, מה נשמע את זה? עושה לו, מה קרה? כאילו, זה ככה. או דופק להם ככה את האצבע בחזה, ככה, עושה לו, מה? כאילו מתפלא עליו, ככה. הכל בבית כנסת, בכל מקום, זה החיות שלו. טינג, 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 פינג, ככה. עצות ידיים כל הזמן. יום אחד הוא בא אליי כשאני לומד מסילת ישרים. אמרתי לו, עליך כתוב כל זה. אתה, אין לך תרופה. תשמעו את ההמשך. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה. בחכמים זכרם לך אמרו, שחוק בקלות ראש מרגילים את האדם לערבה. כי אף על פי שחמורה היא הערבה אצל כל בן דעת, בליבו ירא מקרוב אליה, כן, לא מדובר בדורנו המעפן הזה, מכוח הציור שכבר נצטייר בשכלו מאמיתת גודל פשעה ורוב עומשה, הנה השחוק וקלות ראש ממשיכים אותו מעט מעט ומקריבים אותו הלוך וקרב, שתהיה יראה שרה מעליו מעט מעט, מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיע לעוון עצמו ויעשהו. וכל כך למה? לפי שכמו שכל מציאות הזהירות, כל המציאות של זהירות זה תלוי בשימת הלב על דברים. איך מגיעים לזהירות? שמים לב, שים לב. אומרים לך שים לב, אז אתה תגיע לזהירות. כן, כל עצמו של השחוק אינו אלא מסיר את הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות, כי אדם לא רציני, הוא לא מתמקד בכלום, הכל הוא מורח, ונמצא שלא יבוא הרהורי היראה בליבו כלל. ותראה קושי הלצון והשחטתו הרבה, כי הוא כמו המגן המשוח בשמן אשר ישמיט ויפיל מעליו החיצים ומשליחם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו על גוף האדם. כי הלצון בפני התוכחה והמרדות, כי בלצנות אחד ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות, משלה מתעורר ומתפעל בעצמו מדרעותו שמוע עניינים שעירו לחשבון והפשפוש במעשים. זאת אומרת, בן אדם זה כמו שמן, יורים חץ על בן אדם, יש לו תריס, מגן, משוח בשמן, פוגע החץ, מחליק. אז לכן הלצון הוא כזה, שגם דברים שיכולים להפוך את הבן אדם לגמרי, נוקבים וחודרים, אצלו זה מחליק. אז מה כתוב פה בסוף? נכון הוא ללצים שפטים. אין טיפול בלצנים, רק מכות. רק מכות. רק נגעים, רק שפטים, רק מכות, רק... אין. אמרתי לו, אתה תיקון שלך לא עשו, אתה לא יכול לעשות תשובה. רק שהקדוש ברוך הוא יכניע אותך, ייתן לך מכה, רק אז. מה קרה לבן אדם? מה זה מכה? שהיום הוא נחה ביד ורגל, הוא לא יכול להניע... היד שהייתה עושה טוס טוס, מה קרה? לא. בשביל להרים משהו צריך עם שתי ידיים, ככה, בשביל להגביה משהו. האדם החזק הזה, עכשיו הוא חזר בתשובה, אבל אחרי זה, אין תקנה כבר למשהו, כבר ניזוק. מזרתי אותו, לקח הרבה זמן, לקח כמה שנים, והמשיך לצחוק.
אמרו אומרים לא לעולם חוסן.
בדיוק.
היה לי חתי על זה גם כן בעבודה. הוא אומר, גן עדן זה כאן.
כן.
הוא היה עובד על אנשים, מדופק אנשים על זה, אחרי איזה כמה חודשים שאמר את המשפט הזה, פתחו לו את כל הזה, הכל עשו לו חלקים, הוא כבר בבית בקושי הוא...
עם קוצב לב.
עד שהוא מגיע למשרד להגיד, אני אמרתי אותו פעם בחודש, הוא כבר כאילו נסע 200 קילומטר.
שחוק ולצון זה יותר גרוע מהטרדה בטיפול. בענייני העולם הזה נמשיך מחר. אבל עד מחר תשתדלו לא לצחוק, בסדר? ראית? ישר צחקתם. אתם לא רציניים. מביא חנניה רגע שם.